השיעור היום לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, אסתר בזק בת רבי יחיאל עמנואל הלוי, זיכרונה לברכה, שזה יום השנה החמישי לפטירתה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף למדבב במסכת נזיר. נתחיל 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה החמישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הדין של היתר מצטרף לאיסור. בחלק השני על הדין של כזית איסור בכדי אכילת פרס. אז החלק הראשון, היתר מצטרף לאיסור. נזכיר שלמדנו לפני יומיים במשנה שתי חומרות של רבי עקיבא. חומרה אחת זה שהשיעור שאסור לנזיר לשתות מיין זה כזית ולא רביעית, כלומר מספיק שהוא ישתה כזית וכבר הוא חייב מלכות. חומרה שנייה זה שהתר מצטרף לאיסור. כלומר, שאם הוא למשל ישרה איזה חתיכת לחם בתוך יין, והוא יאכל קצת, והוא לא אכל כזית של יין בפני עצמו, אבל הוא לקח ביס מהלחם והיין ביחד, וביחד כן היה להם כזית, אז הוא חייב מלכות. כי ההתר, כלומר הלחם, מצטרף לאיסור, ליין, ואם ביחד יש כזית, הוא חייב. זה היה הדין של רבי עקיבא, היתר מצטרף לאיסור, ועכשיו השאלה היא אם יש את זה בעוד תחומים או שזה רק בנזיר, ולגבי זה נחלק את החלק הזה לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה דעת רבי יוחנן וזעירי. רבי יוחנן אומר שיש את זה רק בנזיר, והוא לומד את זה מ"וכל משרת ענבים לא ישתה", משרת זה ששורים את הפת ביין, אז זה מלמד שההיתר כאן מצטרף לאיסור, אבל זה דין מיוחד בנזיר. לעומת זאת, זעירי אומר שזה גם בנזיר, אבל גם בעוד תחום, וזה איסור בל תקטיר וסעור, שאסור להקטיר חמץ על המזבח, וגם כאן ההיתר מצטרף לאיסור, כלומר אם הוא יקטיר תערובת של מצה וחמץ, אם ביחד יש כזית, אז הוא חייב. ומאיפה לומדים את זה? כי כתוב, כי כל סעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאלה השם, ומהמילה כל מרבים שהתר מצטרף כאן לאיסור. זה זעירי. עכשיו שואלת על זה הגמרא, זעירי לא המציא את הדרשה של כל, הוא לקח את זה מרבי אלעזר דרש דרשה דומה גם כן לגבי חמץ, אבל לא לגבי חמץ על המזבח, אלא לגבי איסור אכילת חמץ בפסח, שכתוב כל מחמצת לא תאכלו, והוא מרבה מכאן גם כן שהתר מצטרף לאיסור. אז אם זעירי משתמש כבר בשיטה של רבי אלעזר לדרוש מהמילה כל שהתר מצטרף לאיסור, אז למה הוא אומר את זה רק על חמץ על המזבח? שיגיד כמו רבי אלעזר גם על חמץ בפסח. עונה הגמרא, אין הכי נמי, הוא באמת התכוון גם לחמץ בפסח, הוא לא הזכיר את זה כי הוא היה עסוק כרגע בדיון עם הבאי לגבי חמץ על המזבח, שהבאי אמר שבחמץ על המזבח בכלל לא צריך כזית, זעירי אמר שצריך, אבל היתר מצטרף לאיסור, לכן הוא הזכיר רק את זה, אבל באמת הוא אומר את זה גם בחמץ על המזבח, ועד כאן דעת זעירי. אז בינתיים ראינו שרבי יוחנן אומר שזה רק בנזיר, זעירי אומר זה גם בחמץ על המזבח וגם בחמץ בפסח, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, שזה בשורה החמישית בעמוד א', בא אביי ומקשה על רבי יוחנן, למרות שבאותה מידה הוא יכל גם להקשות על זעירי, והוא אומר, זה לא רק בתחומים שאמרתם, אלא באמת זה בכל התורה. איפה רואים את זה? אז הוא רואה את זה בתרומה. איך הוא רואה את זה? אז הבאי עכשיו יביא משנה ממסכת טבול יום, והוא יביא איזשהו דיון על אותה משנה, ומתוך הדיון על המשנה, אנחנו נראה לכאורה שגם בתרומה אומרים שהתר מצטרף לאיסור. אבל שימו רגע את התר מצטרף לאיסור בצד, בואו נבין קודם את המשנה ואת הדיון עליה, ואז נראה איך זה מתקשר להתר מצטרף לאיסור. אז מה אומרת המשנה? טבול יום, למשל, אדם שראה קרי, ולכן הוא טמא היום, והוא טבל במהלך היום, ועכשיו, מהזמן שבו הוא טבל, ועד שיגיע הערב, שאז הוא יתאר לגמרי, בינתיים הוא נקרא טבול יום, ובזמן הזה גם יש עליו רמה מסוימת של תומה, שאפשר לקרוא לה שני לתומה, וברמה כזאת אם הוא ייגע בתרומה, אז הוא יפסול את התרומה. עכשיו, מה קורה אם יש איזושהי מקפה, כלומר סוג של דייסה כזאת, שעשויה מחיטים של חולין, כלומר לא של תרומה, אבל משובצים בה פה ושם חתיכות של שום שהם כן של תרומה. ובא אותו טבול יום ונגע באחת מחתיכות השום. אז אומרת המשנה, הוא פוסל את אותה חתיכה. זה מה שכתוב במשנה בסיפה, ועכשיו לדיון על אותה משנה, שואלת הגמרא, רגע, הרי החתיכה הזאת היא מיעוט, אז היא אמורה להיות בטלה ברוב, אז היא בעצם כאילו לא קיימת, זה כאילו שאין כאן תרומה, אז למה הוא פוסל אותה? זו השאלה לפי התוספות והראש ורשי בסוגיה מקבילה בפסחים, רק בסוגריים נעיר שכשלמדנו את זה בפסחים, בדף ממדלד, הסברנו את הקושייה הזאת לא כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, אלא כמו רבנו תם שמובא כאן בתוספות. בכל אופן, הפעם נסביר לפי רוב הראשונים, אז עוד פעם, שואלת הגמרא, למה החתיכה הזאת עדיין קיימת? הרי לכאורה, מדאורייתא לפחות, היא בטלה ברוב. זו השאלה, ועונה הגמרא, לא, גם מדאורייתא היא לא בטלה ברוב, כי בתרומה יש דין מיוחד, לפחות במין שאינו במינו, כמו כאן שזה שום שלא יתערבב בדברים כמותו בעוד שומים, אלא הוא יתערבב בחיטים, אז במקרה כזה, גם מדאורייתא זה לא בטל ברוב, אלא זה רק בטל במאה, וכאן לא היה מאה. ולכן השום הזה לא התבטל. זו התשובה העקרונית של הגמרא, והיא גם מביאה לזה הוכחה. כלומר, היא אומרת, אנחנו כאן הרי עוסקים בנושא של מגע של תמה בתרומה, אבל יש עוד דין שקשור לתרומה, וזה האיסור של זר לאכול תרומה. ואומרת הגמרא שכמו שאם זר יאכל את החתיכה הזאת, אז ברור לנו שהחתיכה הזאת לא בטלה, והוא יהיה חייב, אז אותו דבר, גם אם תמה נגע בחתיכה הזאת, אז גם כן, היא לא בטלה, והוא פוסל אותה. זה סוג של ראייה לתשובה של הגמרא, ועד כאן בעצם הדיון של הגמרא על אותה משנה במסכת טבול יום, ועכשיו בוא נחזור לנושא שלנו. אומר אביי, בוא נתמקד לרגע בראייה הזאת שהגמרא הביאה. היא אמרה שאם זר יאכל את אותה חתיכת שום, הוא יהיה חייב. עכשיו הרי, איך זה יכול להיות? ברור שבחתיכה הזאת אין כזית, הרי לא שמים שום שלם בלחם, חותכים את זה לרצועות דקות, לפרוסות, למשהו בשביל לטבל. ברור שכשהוא אוכל את זה, הוא לא אוכל כזית, אז על מה הוא יהיה חייב כאן? אז אומר אביי, למה הוא יהיה חייב? כי כנראה שלא מדובר שהוא ליקט מהלחם את אותה חתיכת שום ואכל רק אותה, אלא הוא לקח ביס בלחם הזה, אז הוא אכל גם חיטים וגם קצת שום, והכל ביחד היה כזית. ומה אמרה הגמרא? שהוא יהיה חייב. אבל למה הוא יהיה חייב? הרי הוא לא אכל כזית מהשום. אלא אומר אביי, הנה הוכחה שההתר מצטרף לאיסור, כלומר החיטים שהם עצמם לא תרומה, מצטרפים לשום של התרומה, ואם בסך הכל הוא אכל כזית כזה, אפילו שהשום עצמו לא כזית, הוא חייב, כי ההתר מצטרף לאיסור. עד כאן הראיה של אביי שגם בתרומה וממילא גם בכל איסור שהוא, היתר מצטרף לאיסור, אבל רב דימי דוחה את זה. והוא אומר, אני יכול להבין את מה שהגמרא אמרה שם אחרת. כלומר, באמת היתר לא מצטרף לאיסור, ולמה בכל זאת אם הוא אכל מהדייסה הוא חייב, הרי הוא לא אכל שיעור? אומר רב דימי, מדובר שהוא כן אכל שיעור, כי מדובר שהוא לקח לא ביס אחד, אלא כמה וכמה ביסים, ובסך הכל, בכל הביסים שהוא לקח, אם היינו מצרפים את כל חתיכות השום ביחד, בסך הכל יש כזית שום, ולכן הוא חייב, וזה בתנאי שאת כל זה הוא אכל בזמן שנקרא בכדי אכילת פרס. כלומר, בזמן שלו לוקח לאכול חצי כיכר לחם, יש דעות במפרשים כמה זמן זה, זה בערך בין 5 דקות ל-9 דקות, רק אם הוא אוכל את זה בפרק זמן כזה, אפשר להחשיב את כל האכילה שלו כאכילה אחת, וכאמור, אם בסך הכל, בכל אותה אכילה ארוכה יהיו מספיק חלקי שום שיכולים להצטרף לכזית, אז הוא חייב. זה הסבר החלופי של רב דימי למה הוא חייב, ולפי זה לא צריך לומר כאן שההתר מצטרף לאיסור, וממילא אין מכאן ראיה שההתר מצטרף לאיסור. ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, האם היתר מצטרף לאיסור. בסעיף הראשון אמרנו שלפי רבי יוחנן הדין הזה הוא רק בנזיר, זעירי יוסיף גם את חמץ על המזבח וחמץ בפסח, אביי ניסה להוסיף גם את הדין של תרומה, אבל רב דימי דחה אותו כי אפשר להבין את הדין שם לא רק על ידי היתר מצטרף לאיסור, אלא על ידי הסבר חלופי, זה שבסופו של דבר הוא אכל כזית בכדי אכילת פרס, ולכן הוא חייב שם, ולא בגלל היתר מצטרף לאיסור. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וכאן התמקד בחידוש של רב דימי לגבי אכילה של כזית איסור בכדי אכילת פרס. עכשיו נדגיש שהחידוש של רב דימי זה דווקא בתערובת. אם זה לא תערובת, אז ברור שהוא חייב, אין בזה שום חידוש. כלומר, אם זר ייקח המון חתיכות קטנות של תרומה, לא בתוך דייסה, אלא סתם חתיכות בפני עצמם, והוא יאכל חתיכה קטנה ויחכה חצי דקה ואז עוד חתיכה וכולי, עד שבסוף הוא יגיע בסך הכל לכזית, והוא יעשה את זה בכדי אכילת פרס, כלומר בזמן של 5-9 דקות, כמו שאמרנו, במקרה כזה ברור שהוא יהיה חייב לפי כולם. כי זה הרעיון של כזית בכדי אכילת פרס, שכל עוד אוכלים את הכזית בזמן סביר, זה נחשב אכילה אחת והוא חייב. זה לא החידוש שלו, זה ברור שהוא חייב. מה כן החידוש של רב דימי? החידוש שלו זה דווקא בתערובת. כמו במקרה שלנו של הדייסה, כי במקרה כזה הוא לא אוכל רק את החתיכות איסור או התרומה, אלא בין כל חתיכה לחתיכה הוא גם אוכל היתר, הוא אוכל את החיטים של הדייסה. במקרה כזה היינו יכולים לחשוב שההיתר שהוא אוכל בין לבין מפסיק את האכילה, ואז אפילו שבסופו של דבר הוא אוכל כזית בסך הכל בתוך הזמן של כדי אכילת פרס, בכל זאת הוא יהיה פטור, כך יכולנו לחשוב, כמה שמלן מחדש רב דימי שהוא חייב. זה החידוש של רב דימי, אביי חולק על זה, והוא יקשה על זה עכשיו 3 קושיות, אבל את כולם נתרץ. קושייה ראשונה זה לגבי מישהו שאוכל קוטח הבבלי בפסח. קוטח הבבלי זה תבשיל שעשוי גם מחמץ וגם ממצה, וכרגע בוא נניח שהוא אכל די הרבה מזה, ויש מחלוקת האם הוא חייב על החמץ שבזה או לא. רבי אלעזר מחייב, וחכמים פותרים. למה? אז זה שרבי אלעזר מחייב, זה מובן. הרי ראינו בחלק הקודם שלדעתו בחמץ אומרים שהתר מצטרף לאיסור, וממילא מספיק שהוא אכל כזית מהתערובת, אפילו שבתוך אותו כזית אין כזית של חמץ, כי זה מעורבב גם עם מצה, בכל זאת ההתר, המצה, מצטרף לאיסור, לחמץ, וזה נחשב שהוא אכל כזית איסור, ולכן הוא חייב. זה רבי אלעזר. חכמים לעומת זאת פותרים, ולמה? כי הם חולקים על רבי אלעזר ואומרים שההתר לא מצטרף לאיסור, וממילא יוצא שהוא לא אכל כזית מהאיסור עצמו, ולכן הוא פטור. זו המחלוקת. אבל שואל אביי, רגע, הרי לשיטתך רב דימי, חכמים אמורים בכל זאת לחייב. ולמה? כי אמנם ההתר לא מצטרף לאיסור, אבל הרי הוא אכל כאן הרבה, הוא לא לקח רק כזית אחד מהתערובת, אז מכל מה שהוא אכל, לכאורה בסופו של דבר, אם נצרף את כל חלקי החמץ שהוא אכל, יוצא שהוא אכל כזית חמץ בכדי אכילת פרס. אז אתה רב דימי אמור לומר שהוא חייב. איך החכמים פותרים אותו? אז הנה אתה רואה שכנראה שלא אומרים שכזית בכדי אכילת פרס בתערובת הוא חייב. זו הקושייה הראשונה של אביי על רב דימי, ועונה הגמרא בקלות, כן, מבחינה מציאותית זה פשוט לא קורה, כי הריכוז של החמץ בתוך הקוטח הבבלי הוא לא מאוד גדול, ואם אדם אוכל את הקוטח במהירות נורמלית, אז בתוך הזמן של אכילת פרס, בין 5-9 דקות, בתוך כל מה שהוא יאכל, לא יהיה ריכוז של כזית חמץ, ולכן הוא פטור. אבל עקרונית, אם באמת כן היה, אז באמת הוא היה חייב, זה התירוץ, ועד כאן לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה שיש לנו לפנינו 4 כלים. שניים מהם זה שתי מדוחות, כלומר, הכלי שבו קודשים תבלינים, ובתוך שתי המדוחות, באחת מהם יש תבלין של תרומה, ובאחת תבלין של חולין, אלה שני כלים. בנוסף לזה יש עוד שני כלים, שזה שתי קופות, שני כלים יותר גדולים, שגם בתוכם, באחת מהם יש איזה שהם גרעינים של תרומה, ובאחת גרעינים של חולין. ואז מה שקרה זה שמה שהיה בשתי המדוחות נפל לתוך מה שהיה בשתי הקופות, כלומר, אחד נפל לאחד והשני לשני, ואנחנו לא יודעים מה נפל למה. כלומר, אם החולין נפלו לחולין והתרומה לתרומה מעולה, אבל אנחנו לא יודעים את זה, ויכול להיות שהתרומה נפלה לחולין. ממילא השאלה היא, האם החולין האלו מותרים לזרים או שלא? עכשיו נקדים שאם מדובר במצב שבו התרומה יכולה להתבטל בתוך החולין, אז גם אם נפלה לחולין, הכל בסדר. אבל כאן כנראה מדובר במצב שבו התרומה לא יכולה להתבטל, כי מדובר במין שאינו במינו, ובשביל לבטל צריך פי 100, כך שבאמת אם התרומה נפלה לחולין, אנחנו בבעיה. והשאלה היא כאמור, האם זה מותר או לא? ועונה הברייתא שזה מותר. למה זה מותר? כי כיוון שיש כאן שני דברים שנפלו לתוך שני דברים, אז אנחנו עושים מין הנחה כזאת שהחולין נפלו לחולין, והתרומה נפלה לתרומה. זה מה שכתוב שם, ומיד עולה השאלה, מה פתאום? הרי יש כאן ספק דאורייתא, למה אתה מניח שהתרומה נפלה לתרומה והחולין לחולין? מאיפה זה מגיע? אלא כנראה שלמה בכלים? כי לא מדובר כאן באיסור דאורייתא, ולמה זה לא איסור דאורייתא? כי אנחנו לא סוברים כמו רב דימי. כלומר, שגם אם באמת התרומה נפלה לחולין, גם אם הוא יאכל כאן הרבה, הוא לא יהיה חייב, כי אנחנו לא מצרפים את כל חלקי התרומה למשהו אחד, אפילו שהוא אוכל את זה בכדי אכילת פרס, כי אנחנו לא סוברים כמו רב דימי, שבתערובת אומרים כזית בכדי אכילת פרס. זו הראיה השנייה של אביי נגד רב דימי, אבל עוננו רב דימי, מה אתה מקשה עליי? הרי הברייתא הזאת קשה גם עליך, כי הרי גם לשיטתי וגם לשיטתך אמור להיות פה איסור תורה. לשיטתי זה אמור להיות בגלל שמצרפים כזית בתערובת בכדי אכילת פרס, אבל גם לשיטתך יש כאן בעיה דאורייתא, כי אמנם אתה לא מצרף כזית בכדי אכילת פרס, אבל אתה כן אומר שהתר מצטרף לאיסור, אז גם לשיטתך אם הוא יאכל מזה אז הוא אוכל כזית של איסור. אז גם לשיטתי וגם לשיטתך יש כאן בעיה שלכאורה יש כאן איסור דאורייתא, ובכל זאת מקלים, אז למה באמת מקלים? אומר רב דימי, כנראה שכאן מדובר באיסור דרבנן מסיבה אחרת, וזה שתבלין הוא לא באמת חייב בתרומות ומעשרות מהתורה, כי מהתורה חייבים בתרומה רק על דגן תירוש ויצר, לא על תבלינים שעשויים מדברים אחרים, ולכן כיוון שזה דרבנן כאן, מקלים ומניחים שההתר נפל להתר והאיסור לאיסור, וזה עוזר גם לי, רב דימי, וגם לך, אביי, ועד כאן לגבי הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית והאחרונה, ובזה נסיים, זה מברייתא שמדברת על מקרה מאוד דומה, גם כן של שני דברים שנפלו לשני דברים, רק שהפעם זה לא תבלין למשהו אחר, אלא שני דגנים שנפלו לשני דגנים, וגם כאן אנחנו לא יודעים אם התרומה נפלה לתרומה והחולין לחולין, או להפך, וגם כאן הברייתא מקלה. וכאן לא נוכל לתרץ כמו מקודם שזה הכל איסור דרבנן, כי תבלינים לא חייבים בתרומה, כי כאן לא מדובר בתבלינים, אלא מדובר בדגן. וממילא זה קשה על רב דימי, למה מקלים? הרי בסופו של דבר, אם הוא יאכל כזית בכדי אכילת פרס, הוא עובר פה על איסור תורה, אז למה מקלים? זו הקושייה השלישית. עכשיו תשאלו, רגע, הרי כמו מקודם הקושייה השנייה, גם כאן אפשר לומר שזה קשה גם על רב דימי וגם על אביי. על רב דימי זה קשה כי בסופו של דבר אוכל כזית בכדי אכילת פרס, ועל אביי זה קשה גם על רב דימי וגם על אביי, כי לפי שני מדובר פה באיסור תורה ולא דרבנן. לרב דימי זה איסור תורה כי בסופו של דבר אוכל כזית בכדי אכילת פרס, ולאביי זה איסור תורה כי היתר מצטרף לאיסור. אז גם אם הוא לא אכל כזית מהאיסור עצמו, היתר מצטרף ומשלים לכזית. אז לשניהם זה איסור תורה. למה זה קשה על רב דימי ולא על אביי? אלא שמסבירה הגמרא, לפי הסבר של התוספות, אנחנו בשורה הראשונה בלמד זין, שבאמת, כאן, לפי שניהם, לא מדובר באיסור תורה. ולמה? כי כיוון שזה מין במינו, אז אפילו שמדובר בתרומה, שמקודם אמרנו שתרומה צריכה 100, זה דווקא במין שלא במינו. אבל במין במינו, כלומר, דגן שנפל לתוך דגן, מדאורייתא מספיק רוב. כך שמדאורייתא, בכל מקרה, גם אם התרומה נפלה לחולין, היא בטלה ברוב, ואין כאן איסור תורה, ואז ממילא הגיוני שמקלים, כי זה איסור דרבנן, והם מניחים שהתרומה נפלה לתרומה והחולין נפלו לחולין. אז למה בכל זאת זה קשה על רב דימי ולא על אביי? כי אומר אביי, למרות שמדובר כאן רק באיסור דרבנן, כי זה בטל ברוב, בכל זאת, הייתי מצפה שלשיטתך חזל יחמירו, אבל לשיטתי הם לא יחמירו. למה? כי לשיטתי, אני גם באיסורי תורה לא אומר שמצרפים כזית בכדי אכילת פרס בתערובת. מה אני כן אומר? אני כן אומר שהתר מצטרף לאיסור. אבל החומרה שלי היא מבחינה מסוימת יותר מחודשת, כי הרי בסופו של דבר הוא לא אכל כזית מהאיסור, הוא אכל פחות, ואני אומר שהתר מצטרף לאיסור. ממילא, הגיוני שאת החומרה שלי נגיד רק במקרים שבהם זה באמת איסור תורה, שאז אם הוא אכל קצת מהשיעור של האיסור תורה, נגיד שהתר מצטרף לאיסור והוא חייב. אבל כשמדובר בדבר שהוא לא באמת איסור תורה, כי האיסור בטל ברוב, הגיוני שחזל לא יחמירו ויגידו בואו בכל זאת נחמיר ונגיד שהתר מצטרף לאיסור? לא. יש כאן איסור דרבנן, אפשר להקל ולהגיד שההתר נפל להתר והאיסור לאיסור. זה לשיטתי, אומר אביי. לעומת זאת לשיטתך, שאתה באיסורי תורה מצרף את כל חלקיקי הזיתים שבתערובת לכזית אחד אם הוא אוכל אותם מכדי אכילת פרס, אמנם אני לא מסכים עם החידוש שלך, אבל יש בחידוש שלך משהו קצת פחות מחודש משלי, כי אצלך, לפחות בסופו של דבר, הוא באמת אכל כזית מהאיסור. וממילא, לפי השיטה שלך, גם במקרה שלנו, שבפועל מדובר באיסור דרבנן כי האיסור התבטל ברוב, בכל זאת, אם הוא יאכל מכל התערובת בסופו של דבר כזית מהאיסור בכדי אכילת פרס, הייתי מצפה שחזל כן יחמירו. אפילו שמדובר באיסור דרבנן, כי סוף סוף הוא כן אכל כאן הכל ביחד כזית בכדי אכילת פרס. וממילא, זה קשה עליך, כי כאמור, הברייתא מקלה, ולשיטתך הייתי מצפה שיחמירו. זו הקושייה השלישית לפי הסבר של התוספות, ועל זה עונה הגמרא, גם כאן יש עוד סיבה שזה רק איסור דרבנן ולא דאורייתא, כלומר חוץ מזה שהאיסור בטל ברוב, יש עוד סיבה שזה רק דרבנן, וזה שמדובר בזמן הזה אחרי הגלות, שבזמן הזה ממילא כל התרומות ומעשרות הם רק דרבנן, וממילא כיוון שיש כאן בעצם תרי דרבנן, זה גם בטל ברוב, זה גם ממילא הכל רק דרבנן, גם לשיטתי שבדאורייתא אני כן מחמיר שמצרפים את כל חלקי הזיתים, כאן שזה טרייד רבנן, אז הגיוני גם לשיטתי שחזל לא יחמירו. זה התירוץ של רב דימי לאביי, ועד כאן שלוש הקושיות של אביי על רב דימי לגבי צירוף של כזית בכדי אכילת פרס, והוא ענה לכולם, ובזה הגענו לשורה החמישית בלמד זין עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על היתר מצטרף לאיסור, שרבי יוחנן אמר שאומרים את זה רק בנזיר, זעירי אמר שאומרים את זה גם בבל תקטיר ושעור למזבח ובאיסור חמץ בפסח, ואביי אמר שאומרים את זה בהכל, ומאיפה הוא למד את זה? ממשנה בטבול יום שמדברת על דייסה שהיא עשויה מחיטים של חולין, אבל יש בה גם חלקיקים של שום של תרומה, ובא טבול יום ונגע בחתיכת שום, אומרת הברייתא, הוא פוסל את אותה חתיכה. ולמה זה פוסל? הרי לכאורה זה בטל ברוב. אלא שאומר רבי יוחנן שזה לא בטל ברוב, כי כשמדובר בתרומה במין שלא במינו, זה בטל רק במאה מדאורייתא, והוא לומד את זה מזה שאם אדם יאכל כזית מאותה תערובת, אז הוא ילקה, אז אותו דבר עם תמי גה, הוא גם כן ילקה. עד כאן הדיון לגבי אותה משנה, ועכשיו בא אביי ואומר, רגע, למה אם אדם יאכל הוא ילקה? הרי אין כאן כזית, אלא שהתר מצטרף לאיסור, ולכן הוא ילקה, וזו הראיה שלו שגם בתרומה, וממילא בכל התורה, התר מצטרף לאיסור. זה הבעיה, אבל דחה אותו רב דימי, לא אומרים בשאר התורה התר מצטרף לאיסור, וזה ששם הוא חייב, זה לא כי התר מצטרף לאיסור, אלא כי גם בתערובת אומרים שמצרפים את כל חלקיקי הזיתים לכזית אחד אם הוא אוכל אותם בכדי אכילת פרס, ולכן הוא חייב, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מה שהרגע אמרנו, שבעצם יש כאן מחלוקת אם אדם אוכל המון חלקיקי כזית, עד שבסוף זה מצטרף לכזית בכדי אכילת פרס, אם זה שלא בתערובת, ודאי שזה מצטרף, אבל אם זה בתערובת, אביי אמר שהוא לא חייב, רב דימי אמר שהוא חייב, ואז אביי מקשה שלוש קושיות על רב דימי, ואת כולם רב דימי מתרץ. קושייה הראשונה זה מקוטח הבבלי, שחכמים פותרים אם הוא אוכל את זה, וזה כי אין כאן כזית, ולכאורה לפי רב דימי יש כאן כזית בכדי אכילת פרס, אבל עונה רב דימי, כאן מציאותית אין, כי הריכוז של החמץ הוא נמוך. זה הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה שתי מדוחות של תבלין, אחת של תרומה, אחת של חולין, שנפלו לשתי קדרות, גם כן אחת של תרומה ואחת של חולין, והם לא בטלים, ובכל זאת הדינו שמקלים. ולמה הרי לפי רב דימי יש כאן איסור תורה של כזית בכדי אכילת פרס? עונה לו רב דימי, הרי גם לשיטתך יש איסור תורה של היתר מצטרף לאיסור, אלא שנינו צריכים לתרץ שכאן זה לא איסור תורה, ולמה? כי תבלין אין לו תרומה מדאורייתא, זו הקושייה השנייה והתירוץ. קושייה שלישית זה ממקרה ממש דומה, רק הפעם זה לגבי דגן, כך שלא נוכל לתרץ שזה לא דאורייתא כי זה תבלין, וגם הפעם לאביי זה בסדר ורק לרב דימי זה לא, כי כאן מדובר שזה מין במינו ולכן זה בטל ברוב, כך שבאמת לשניהם זה רק איסור דרבנן ולא דאורייתא, ובכל זאת אומר אביי לרב דימי, לשיטתי הגיוני שרבנן יתייחסו לזה כדרבנן ויקלו ויניחו שההתר נפל להתר והאיסור לאיסור, אבל לשיטתך רב דימי שאומרים שבדאורייתא מצרפים לכזית, אז הייתי מצפה שגם כאן אפילו שזה רבנן יתייחסו לזה כמו דאורייתא ויצרפו לכזית, אז איך מקלים כאן? עונה רב דימי, גם כאן יש עוד סיבה שזה דרבנן, וזה שתרומה בזמן הזה באופן כללי היא דרבנן, ולכן מקלים. עד כאן החלק השני, שלוש הקושיות של אביי על רב דימי והתירוצים, כל טוב.